אולי אני אעביר שיעור הכי קצר שאפשר, וניתן אולי אחר כך זמן לשאלות, או מתוך הדברים, או דברים שמטרידים אתכם, או הייתן רוצות לשאול, אז נקצה לזה זמן, בסדר? אני רציתי להביא בפניכם כמה דברים. אתן מכירות את הספרים האלה של שיחות הרב צבי יהודה?
בוודאי.
בוודאי, מה למדתם בזה?
נראה לי כל
החסר שלכם. כאילו, למדתם לבד, בלימוד עצמי. נכון, הרבה פעמים כשמחפשים ככה מה ללמוד לבד, או עם חברה או משהו כזה, אני חושבת שזה באמת אחד הספרים שממש ממש כדאי ללמוד. אתם שומעות? שומעים אותי? שזה ממש אחד הספרים שממש ממש כדאי ללמוד. אני גם כשהייתי בתיכון, ממש הקפדתי, אז עוד לא היו הספרים האלה, היו במרכז הרב, היו כל יום שישי מדפיסים חוברות עם שיחות של הרב צבי יהודה לפרשת שבוע. אפילו הכריכה של זה הייתה בנייר לבן רגיל, אפילו לא היה לזה כריכה. והמון המון למדתי מזה, ממש הרבה תפיסת עולם, הרבה גישה מהשיחות האלה של הרב צבי יהודה. מיוחד בשיחות הוא הספר על ספר דברים, שספר דברים הוא משנה תורה, הוא בעצם ספר שניתן לנו ערב הכניסה לארץ. ובאמת הדבר הראשון שהרב צבי יהודה מתייחס אליו בספר דברים, שכתוב, הועיל משה באר את התורה. כלומר שערב הכניסה לארץ היה צריך לחזור על כל התורה, משנה תורה, לחזור שוב על כל התורה ולבאר אותה מחדש. למה היה צריך ערב הכניסה לארץ לחזור ולבאר מחדש? למה זה לא היה מספיק מה שכבר למדנו עד עכשיו? וזה באמת השאלה הראשונה שהרב צבי יהודה נדרש אליה. אני לא הדפסתי לכם דפים, כי ממש, אני אקריא ממש משפטים קטנים, ואת העיקר אני אסביר בעל פה. אחרי יציאתנו מן המדבר ולקראת כניסתנו פנימה אל הארץ, אנחנו כבר יכולים להבין ולקלוט את התורה. כאילו הרב צבי יהודה אומר שדווקא כשנכנסים לארץ, יכולים להתחיל להבין את התורה. בעצם עד שנכנסנו לארץ, ההבנה של התורה לא הייתה שלמה. הועיל משה באר את התורה הזאת. משה רבנו מתחיל להסביר את התורה במובנה האמיתי. אנחנו מתכוננים לשמוע איך מתבארת התורה בהתקרבותנו אל האוויר הבריא שלנו. אנחנו מחכים לשמוע ממשה רבנו דברי תורה. כן, שהוא בא ומסביר וחוזר על כל התורה. הרי נאמר, הועיל משה באר את התורה הזאת. ומה הם דברי התורה שאנו שומעים? השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם, צאו וסעו לכם הלאה, אל תישארו כאן, אל תישארו במדבר. זו התורה. מה זה זו התורה? בואו ורשו את הארץ. עלה רש. זו התורה המתבארת. ופה הרב צבי יהודה מסביר דבר נפלא. הוא אומר, אחרי שכתוב בפסוק, הועיל משה באר את התורה, שערב הכניסה לארץ משה ראה לנכון לחזור על כל התורה, להסביר אותה שוב, ללמד אותה שוב, הוא אומר, רגע אחרי שכתוב, הועיל משה באר את התורה, מה כתוב? רב לכם שבט, אל תמשיכו לשבת כאן במדבר, עלה רש. זה הדבר הראשון. כלומר, הוא אומר, כתוב שהוא הועיל לבאר את התורה, מבאר אותה מחדש, ומה הדבר שהוא מבאר? שצריך לקום ולרשת את הארץ. זה הדבר. והרב צבי יהודה אומר שבעצם אפשר לומר ששתי המילים הללו, עלה רש, הם ממש התמצית של כל עניינה של תורת ארץ ישראל. עלה רש. זה מאוד מאוד מעניין איך זה התמצית. הוא אומר שבעצם המעבר בין החיים שהיו לנו במדבר לבין הארץ, הדבר הראשון שצריך לעשות כשנכנסים לארץ, זה לכבוש את הארץ. ובעצם זה מבטא את ההבדל בין זה שבמדבר ראינו בהנהגה אלוקית, בהשגחה אלוקית, הקדוש ברוך הוא הנהיג אותנו, הקדוש ברוך הוא דאג לנו לאוכל, למים, לבגד. והדבר הראשון שצריך כשהם נכנסים לארץ, זה לכבוש את הארץ. ולכאורה זה נראה שהמצב במדבר היה אולי יותר טוב. היינו נתונים לחסדי השם, הקדוש ברוך הוא דאג לנו, ניהל אותנו, דאג לכל מחסורנו, ועכשיו צריך לבוא ולהילחם. לבוא להילחם, וכשנלחמים יש גם הרוגים, יש גם נפגעים, ואפשר לומר שזה אחד הדברים, או הדבר שהמרגלים לא הבינו את המעלה הזאת. היה נראה להם לכאורה שהמצב במדבר היה במדרגה יותר גבוהה, יותר קרובה להשם, יותר עסקנו בתורה. מה קשור עכשיו לבוא ולכבוש את הארץ? ובעצם אפשר לומר שכמה שנבין יותר את הביאור הזה של התורה על הרש, יותר נבין את עניינה של ארץ ישראל. איך שבעצם אנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו באים, אנחנו נלחמים, אנחנו כובשים. אנחנו מתחילים להיות אחראים על הגורל של האומה שלנו. וזה דבר שקורה בארץ ישראל. וזה אולי הדבר שהכי קשה לאנשים להבין, כי נראה להם שאם יושבים ולומדים תורה, זו מדרגה יותר גבוהה. נראה מאשר עכשיו לקום, ללכת, להילחם. אבל בעצם זה התמצית של תורת ארץ ישראל. היכולת שלנו לפעול, הדבר הראשון זה לכבוש. אבל אתן יודעות ממצוות יישוב הארץ לפי הרמב"ן, נכון שיש במצוות יישוב הארץ שני חלקים, החלק הראשון לכבוש את הארץ, והחלק השני, מה? נכון, ליישב. ליישב את הארץ. עכשיו צריך לדעת, ליישב את הארץ זה ממש 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 לבנות אותה. לבנות יישובים, לבנות כבישים, לבנות את הכלכלה, לבנות את הרפואה, לבנות את המדע, כל מה שצריך פה בשביל לבנות פה מדינה לעם ישראל שחוזר אחרי 2000 שנים, כל זה בתוך המצווה של יישוב הארץ. כלומר, צריך לכבוש את הארץ קודם כל, שהיא לא תהיה חס ושלום בשלטון של הטורקים, של האנגלים, של חס ושלום של אומה זרה, שהיא תחזור להיות בשלטון שלנו, והחלק השני זה באמת ליישב אותה, וליישב אותה זה באמת בכל התחומים, לבנות כאן מדינה מסגשגת, חזקה, גם מבחינה מוסרית, גם מבחינה כלכלית, בכל התחומים שיש. ואפשר לומר שההבנה הזאת שהייתה הבנה בתורה והבנה של משה, איש האלוקים, שצריכים לחזור וללמד את כל התורה מההתחלה כשעומדים להיכנס לארץ. כי אם לא מלמדים אותה עוד פעם, עלולים לא להבין, לא להבין את הערך של הדברים, לא להבין את הערך של המדע, לא להבין את הערך של העבודה, לא להבין את הדברים הללו. ובאמת, הרבה פעמים אנשים חושבים שדווקא כמה שהם יותר יהיו ספונים בבית המדרש, יותר יעסקו בתורה, הדברים הסתדרו מאליהם. שלא מבינים את הגודל של המצווה להיות שותפים, כל אחד בתחום שלו, כל אחד בדבר שהוא עוסק. אני חשבתי, לפני שאני אקריא לכם עוד כמה משפטים מהרב צבי יהודה, חשבתי שאתם קצת ערב הכניסה לארץ, המצב שלכם, שהייתם פה שנה, נכון? כל הבנות כאן היו השנה. ומה? הרוב. שהקדשתם שנה שלמה ללימוד תורה, ולהתחזק, ולהתמלא, ולדעת תורה יותר, ובעצם אתם גם קצת ערב הכניסה לארץ, קצת ערב היציאה לחיים, שיש בזה קצת בחינה דומה למה שהיה לעם ישראל ערב הכניסה לארץ. שיש איזושהי הרגשה שכשישבנו ולמדנו, אז כל הזמן התמלאנו בתורה ובעירת שמיים ובתיקון המידות, וכל הזמן היינו ככה באוהלה של תורה, ופתאום עכשיו צריך לצאת וללכת וללמוד, או במכללה או באוניברסיטה, ואחר כך לעבוד, ואחר כך... נכון? יש איזו הרגשה כזאת גם של אולי סוג של כביכול ירידה. כביכול, נכון? זה נראה כביכול ירידה. והיכולת להבין שהירידה הזאת היא לא ירידה, אלא שזה מה שהתורה רצתה, שאנחנו נגלה את הרעיונות האלוקיים, את הרעיונות של התורה, בתוך המציאות. איך מקימים מדינה לפי תורה? איך איך מתווים מדיניות של רווחה לפי המוסר של התורה. כל דבר, איך בונים כלכלה לפי תורה. כלומר, זה בעצם המשימה שלנו, איך אנחנו מצליחים לחיות חיים של תורה. לא איך אנחנו מצליחים רק להיות בבית המדרש וללמוד את הרעיונות, אלא בפועל קום רש את הארץ, צריך לקום ולעשות מעשה. ואיך אנחנו מצליחים בתוך החיים, בתוך בעזרת השם כשאנחנו מתחתנות, הרי אנחנו לא יושבים כל היום עם הבעל ולומדים מתוך חברותה, אלא יש אחר כך את החיים. ואיך חיים נכון? איך בונים את הזוגיות לפי תורה? איך בונים את הבית? איך בונים את ההתנהלות הכלכלית של הבית? כלומר, איך כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותו לפי הדרכה של התורה. וזה לימוד מאוד מאוד גדול. הרבה פעמים קל לנו כאילו לחשוב שכמה שאנחנו נהיה יותר מנותקים, יותר בבית המדרש, אז אנחנו נהיה ברמה נשגבה. ונראה שכאילו החיים והמציאות והעבודה והלימודים זה משהו כאילו כזה נמוך. היה עדיף שלא היה צריך את זה, אבל זה לא נכון. וזה החידוש הגדול שהוא כל כך גדול ועמוק, שהיה צריך את כל התורה ללמד מההתחלה, לחזור על הכל בשביל להסביר את זה. ואני מרשה לעצמי להגיד שאפילו עכשיו, שאנחנו כבר אחרי מעל 70 שנה, מאז שקמה לנו, שזכינו שקמה המדינה, עדיין זה מרגיש שזה צריך עוד לימוד ועוד לימוד ועוד לימוד להבין מה זה עניינה של תורת ארץ ישראל. אז עוד טיפה טיפה נקרא, בסדר? עוד קצת נסביר, ואחר כך אני אתן לכם בשמחה זמן לשאלות. ידוע שהרמב"ן קובע הגדרה הלכתית יסודית, שיישוב הארץ וכיבוש הארץ הן מצוות דאורייתא לדורות, מצווה דאורייתא. הוא מביא לכך כמה פסוקים ומקורות, ובתוכם גם את הפסוק עלה רש. הרמב"ן מדגיש שזה ציווי, מצווה דאורייתא, לכבוש ולרשת את הארץ. לעומת זאת, הזנחה בעלה רש היא מרידה נגד השם. ובשלוח השם אתכם יקדש ברנע לאמור, עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ולא האמנתם לו, ולא שמעתם בקולו. במה לא שמעתם בקולו? בכיבוש הארץ ובירושתה. ירושת הארץ היא מצווה, וההפך מרידה. דברים נורא 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 חזקים, נורא נורא תקיפים. שיש עלינו מצוות עשה לכבוש את הארץ, ליישב את הארץ, מצווה שצריכים לעשות אותה. זה לא אם זה מזדמן, אנחנו מחויבים בזה, מחויבים לבנות כאן את הבית של העם היהודי. והוא אומר כאן דבר מאוד מאוד חריף, שכשלא עושים את זה, זה נחשב מרידה באשם, כי לא מבינים איך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ, כי רק בה אפשר לגלות חיי תורה שלמים. אפשר לבנות כאן, וצריך לדעת, בשביל שחיי התורה יהיו שלמים, צריך כמה שיותר, הכי היינו שואפים שיהיה רוב בניה עליה, כלומר שרוב העם היהודי יהיה כאן. כיום אנחנו די מתקרבים לזה, כלומר יש כיום בעולם בערך עוד 8 מיליון, בערך אולי זה חצי, אולי חצי מן היהודים כיום שיש בעולם נמצאים בארץ, ומחצית בארצות הברית יש כ5 מיליון יהודים. אתם יודעות שההתבוללות מאוד מאוד קשה כעת, גם באירופה, גם בארצות הברית, התבוללות שמגיעה ל-70-80%. כלומר, שאי אפשר לדעת אם הילדים ימשיכו להיות יהודים. ובתוך המשימה שלנו זה לחזור לארץ ודווקא כאן להקים מדינה על פי התורה, שהיא תהיה אור לגויים, שהיא תהיה המדינה הכי חזקה, הכי מוסרית, הכי טובה בכל הבחינות, שהכל יהיה אפשר ללמוד. האמת שבגל הראשון של הקורונה אפשר היה ממש לתת דוגמה בזה, עכשיו המצב קצת מקרטע, אני מקווה שתוך שבוע-שבועיים נעלה שוב על דרך טובה, אבל בגל הראשון ממש ממש ראו את זה, איך שההתנהלות שהייתה במדינה הייתה יותר טובה מבכל העולם. ממש ממש ראו את זה במספרים, באחוזי התחלואה, כמה חולים קשים, כמה מונשמים, ממש ראו שהמצב בארץ מהכי הכי טובים בעולם. עכשיו המצב קצת מדרדר, קצת לא במיטבו, למרות שעדיין המספר החולים הקשים והמונשמים ביחס לנדבקים, עדיין הוא מהכי טובים בעולם. כלומר, מצד ה... נכון? יש את הנדבקים, ויש את החולים הקשים והמונשמים, אז עדיין האחוזים הם בארץ מהמדינות הכי טובות, אבל עדיין המצב כעת פחות מרשים ממה שהיה בגל הראשון, שממש ממש, אני ממש ממש הרגשתי שיש בגל הראשון ממש קידוש השם, שבזכות שכל כך חשוב אצלנו הערך של החיים, קדושת החיים, אז הצליחו כל כך להתמודד עם זה נכון. ואני מקווה בעזרת השם שעכשיו זה יצליח לחזור לדבר הזה. אם כן, משה רבנו מתחיל לבאר את התורה הזאת. קודם כל מתברר שאין תורה כתורת ארץ ישראל. כי אין תורה אלא בעם ישראל. וכל שלמות עם ישראל היוצא ממצרים לחירות עולם, חירותה של תורה היא רק בארץ ישראל. רק בארץ ישראל אפשר לקיים את התורה בצורה שלמה ולגלות את הרעיונות של התורה בצורה שלמה. לא בארץ ישראל, זה לא. זה כל מיני קצת רעיונות, קצת דברים, אבל לא שהדברים באים לידי ביטוי בצורה שלמה. לכן ביאור התורה הזאת שניתנה אלינו בחורב הוא עלו ורשו. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, בואו ורשו את הארץ. כשהרב ציודה ממשיך, הוא מסביר שבעצם מה שצריך, שהתורה בארץ תתבאר על ידי הופעתה בסדר החיים הציבוריים, החברתיים והאישיים של כלל ישראל. זהו עניינה של התורה, להתגלות בסדר החיים על ידי שופטים בישראל ועל ידי המשפטים אשר טסים לפניהם. כלומר, אני חושבת שאחד הדברים הכי שצריכים להעמיק בהם ולהבין אותם, שהמטרה שלנו זה איך מגלים את התורה בתוך החיים, בתוך המציאות. איך כשחיים את החיים לפי הדרכה של התורה, החיים טובים יותר, שלמים יותר, מוסריים יותר. ובטעות לפעמים זה נראה לנו שכמה שאנחנו יותר נדבוק בתורה ויותר נתנתק מן החיים, אז זה מדרגה יותר גבוהה. יש איזה מין מחשבה כזאת, כמה שזה כאילו יותר מנותק, או נגד החיים, או שכמה שאנחנו נחשוב שהחיים זה יצר הרע, זה החומריות, זה משהו נמוך שמושך, כמה שיותר נדבק בתורה, בניתוק מן החיים, זה כאילו מדרגה יותר גבוהה. וזה החידוש שאנחנו מנסים, אני אומרת, גם עכשיו אני מרגישה ש-70 שנה אחרי הקמת המדינה, עדיין לא גמרנו להבין את זה. לא גמרנו להבין מה זה לגלות את התורה בתוך המציאות. מה זה לחיות את החיים לפי התורה. מה זה לבנות מדינה לפי התורה. אני חושבת שיש לנו עוד המון המון נושאים שעוד לא התבררו דיים. אני אפסיק פה, אני לא אקריא לכם עוד דברים, ואני רוצה, להסביר את הדברים טוב יותר ולהגיע אליכם. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני אסביר עוד משהו מבחינה לאומית, ואז אני רוצה לעבור אליכם בשלב שאתם נמצאות בחיים. אפילו בדרך שנסעתי עכשיו לכאן, חשבתי שכשמקימים מדינה, צריכים כל דבר ללמוד איך לעשות, איך לסלול את הכבישים, איך... כל דבר, כמעט אין דבר שלא צריך לימוד. איך בונים פה כלכלה שמשגשגת, שנותנת, אני אומרת, כל דבר עכשיו הוא בתקופה של משבר, אז קשה לראות את זה, אבל צריך לדעת שערב הקורונה, המצב הכלכלי של מדינת ישראל היה נפלא מאוד, שגשג מאוד. וזה לא דבר שקורה סתם. אפשר להנהיג מדיניות שלא תאפשר למדינה להתפתח, שלא תאפשר לאנשים להתפתח. כלומר, כל דבר הוא קריטי, איך אנחנו בונים אותו. כל דבר צריך לימוד. אפילו הפסוק הפשוט הזה, עלי רש, בשביל שנצליח לרשת את הארץ, צריך להקים צבא, צריך מערך של פיקוד, צריך ללמוד איך נלחמים, איך מנצחים, איך מנהלים קרבות, איך בונים כלי מלחמה, איך מפתחים נשק, איך מפתחים טילים. כלומר, כל דבר כזה מצריך הערכות אדירה. זה לא כאילו באים, אומרים, בשם השם נעשה ונצליח, באים, זורקים אבנים ומנצחים בקרב. זה לא הולך ככה, זה צריכים איסוף של מודיעין, צריכים פיתוח טכנולוגי, צריכים אין סוף דברים בשביל להצליח במלחמה. עכשיו, אפשר להגיד, מה זה חשוב? צריך ללמוד תורה, להתפלל אל השם, ויהיה בסדר, ונצליח במלחמה. וזה לא נכון. זה החידוש של תורת ארץ ישראל. שעם לימוד התורה ועם התפילה, צריכים ללמוד איך מקימים צבא. צריכים ללמוד איך מפתחים נשק. כלומר, צריך לדעת. המצב של ארצות ערב סביבנו, הם היו רוצים להשמיד את מדינת ישראל בכל רגע נתון. כל רגע שהם לא פותחים במלחמה נגדנו, זה רק בגלל שהם יודעים שיש לנו יתרון טכנולוגי עליהם. רק בגלל זה. אם הם לא היו יודעים את זה, הם היו בכל רגע פותחים במלחמה וירחם השם. כלומר, אם הם לא היו יודעים שיש לנו פצצות אטום, ויש לנו טילים, ויש לנו יכולות טכנולוגיות מהכי משוכללות בעולם, המדינה כבר לא הייתה כיום מתקיימת. וזה עניינה של תורת ארץ ישראל. אנשים חושבים, אז זה כאילו את לא חושבת שזה מספיק הערך של לימוד תורה, הערך של התפילה. לא, זה לא נכון. זה צריך את התורה וצריך את התפילה, אבל אין תחליף לזה שאנחנו עושים את הפעולות שצריך, כן? זה ברור, הדבר הזה? זה כמו שאף אחד לא מעלה בדעתה שהיא תשב ותלמד תורה ביום חמישי, ותתפלל ותהיה לה שבת מוכנה, מבושלת, הכל מוכן לכבוד שבת. כן? אז אותו דבר. עכשיו, אם אני מגיעה אליכם, אני חושבת שאחד הדברים שעלולים לטעות כשבאים להקים בית של תורה, זה, אני מקווה שאתם תבינו אותי ישר. בגלל שאנחנו עכשיו, בגלל שלמדתם שנה תורה, וכל כך התחזקתם וכל כך התאהבתם בתורה, שזה דבר נפלא, אז כל אחת יכולה לחשוב שזה השליחות שלה בעולם. כלומר, נגיד, להתחתן עם בחור שילמד תורה, שיהיה תלמיד חכם, וצריך לדעת, יש לנו המון 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 משימות ואתגרים, וצריך, חוץ מהאידיאלים הגדולים, צריך גם את ההתבוננות האישית. אני רוצה להסביר את זה במציאת בן זוג, ובמה אני עושה בחיים. בסדר? אני אסביר את זה בשני המישורים הללו. כשאנחנו עוד לא הולכות אפילו לדייטינג, כשאנחנו חושבות עם מי אנחנו רוצות נניח להתחתן, אז יש את הדברים הכלליים. איזה רמה דתית אני רוצה, אם אני רוצה ממש שיהיה בית לגמרי של תורה, עם מחויבות להלכה, איזה רמה דתית, אם אני רוצה בית אידיאליסטי, אם אני רוצה לקחת חלק ביישוב הארץ, אם אני רוצה לגור בגרעין תורני, כאילו מה הדברים הגדולים שאני רוצה. אבל צריך לדעת שהדברים הגדולים הם לא מספיקים. כשאנחנו מדברים על תורת ארץ ישראל, זה אומר שאחר כך צריכים לחיות עם בן אדם, וצריכים לדעת איזה סוג של בן אדם אני אוהבת, איזה סוג של בן אדם מוצא חן בעיניי, מה אני אוהבת, איזה סוג. וצריך לדעת, כל אחת מכן עולם מיוחד, וכל בחור הוא עולם מיוחד, ולא לכולם מתאים אותו דבר. אם אני אתן דוגמה, יש אנשים שמתאים להם יותר לעסוק בלימוד. אם זה בלימוד תורה, אם זה בלימוד רפואה, אם זה בלימוד הנדסה, הם יותר אנשי ספר, אנשי לימוד. יש אנשים שהם יותר אנשי עשייה. יותר זה הכישרון שלהם. הם יודעים לפעול, הם יודעים לנהל, הם יודעים להזיז דברים, הם יודעים לפעול, הם יודעים לעשות, הם יודעים לארגן. זה סוג אחר של אופי. וכל אחת צריכה בחנות להתבונן עם עצמה, לשוחח על זה עם חברה, עם ההורים, עם אחים, לא יודעת עם מי, ולנסות לברר לעצמה איזה סוג בן אדם היא אוהבת. כלומר, איזה בן אדם שהיא פוגשת, זה גורם לה להעריך אותו, שזה נוגע לה בלב, כן? נגיד, אם כשמספרים לה איזה בן אדם זה, ותמיד שצריך עזרה הוא נמצא שם, ותמיד שהוא נוסע ויש מישהו פנצ'ר בדרך, זה הוא הבן אדם שמתקן. נכון? יש את הסוג הזה של האנשים, תמיד הם בדיוק איפה שצריך. ותמיד יש, אתם מכירות את הארגון הזה, ידידים שהם עוזרים בכבישים, אז תמיד בדרך הביתה, אין מצב שהוא בדרך הביתה לא הלך לעזור למישהו, תקן לו איזה פנצ'ר, זה משהו במנוע. עכשיו, יש בנות ששומעות את זה, זה ממש גורם להם התרגשות. הן נורא מעריכות אנשים כאלה. יש אנשים אומרים להם שהם מסוגלים 12 שעות ביום לשבת בבית המדרש, וואו, זה דבר נורא יקר ביניהם, שאדם יכול שעות לשבת וללמוד ולגרוס ולהתרכז. עכשיו, צריך לדעת, יש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה. וזה, הדיבורים האלה, אפילו שאני פה בתוך האקווריום הזה, אבל זה מפריע. מי שתרצה אחר כך לשאול, בכיף. אני גומרת את הדוגמה ואני נותנת לכם לשאול. עכשיו צריך לדעת, אם יש מישהי שזה נורא נורא, היא אוהבת את האנשים שהם יותר אנשי מעשה, והיא מתחתנת עם מישהו שהוא יותר איש לימוד, איש ספר, הרבה פעמים, זה מאוד מאוד קשה לה, יאללה, תזיז את עצמך, בטלן, כמה זמן תשב פה על הכיסא, תעשה כבר משהו. לא, כל היום לומד, לומד, אולי אתה לא יכול קצת פה לעשות, שם לשטוף, שם, כאילו היא צריכה להפעיל אותו. היה לי פעם קשר עם איזה זוג, הוא היה מאוד כזה שקדן, הוא למד איזשהו מדע, משהו במדעים, והוא היה אדם גם קצת סגור מבחינה חברתית. כאילו, היה טוב בקשר של אחד על אחד, אבל הוא לא היה פעלתן כזה, קומונר כזה, היה יותר סגור כזה. והיא אמרה לי, זה נורא מפריע לה שהוא כזה סגור כזה וזה, אז כל שבת היא ככה מזמינה איזה שלושה זוגות לכל סעודה, לפתוח אותו, כאילו, שהוא יהיה יותר חברתי כזה, חברותי, לא כזה חנן כזה. אז אמרתי, והוא אומר לה שזה לא נעים לו, הוא לא מרגיש בנוח שהנביאה לו כל פעם שישה אורחים. הוא אמר, את יכולה להזמין זוג אחד, אז יהיה לי נעים, ואני ארגיש בנוח, ואני אשוחח, אני לא יודע לדבר עם שישה אנשים בבת אחת, לא יודע לעשות את זה. אז היא אמרה לי, הוא התרגל. אני אזמין עוד ועוד ועוד עד שהוא יתרגל. שיתרגל. אמרתי לה, מה זה שהוא יתרגל? זה לא האופי שלו. זה לא הבן אדם, מה את רוצה? זה לא הבן אדם. כלומר, צריכים כמה שיותר לדעת איזה סוג של בן אדם אני אוהבת. ממש להתבונן בזה. מה הדבר שעושה את זה? עכשיו, מה, כל אחד תגיד, מה, זה דבר אחד? הרי אני רוצה גם וגם וגם וגם. אז זה באמת הדבר השני. אחרי שמצליחים לזהות איזה סוג של בן אדם אני אוהבת, שוב, אמרתי, מתחילים מהאידיאלים ומהדברים הגדולים, אבל אי אפשר ללכת לדייטים בלי שמנסים להתבונן על ההתאמה האישית. חייבים את הדבר הזה. זה חלק מתורת ארץ ישראל, לדעת שהאנשים שונים, המציאות שונה, וזה דבר כל כך נפלא, שיש כל כך הרבה סוגים של אנשים, וצריכים לראות איזה בן אדם אני יכולה לאהוב. אחרי הדבר הזה צריכים לדעת שיש דברים שאתם אומרות, מה, רק דבר אחד, יש הרבה דברים שחשובים לי. גם כשחשובים לי הרבה דברים, צריכים לדעת מה הדברים שהם ממש ממש חשובים, שאני לא יכולה לאהוב בן אדם אם אין את זה. לא יכולה לאהוב אותו, לא יכולה להעריך אותו, לא יכולה לכבד אותו אם אין. ומה הדברים שזה נחמד, שזה נחמד שיש, אבל לא על זה יעמוד בקשר. וצריך לדעת, זה קצת כמו אם למדתם בפניני ההלכה כשרות על האיסור של בשר וחלב, קצת יש את היסוד הזה של, שצריך לדעת שיש דברים גדולים ויש דברים קטנים וצריכים הרבה פעמים לא לערבב ביניהם. למשל, אם יש לבן אדם חוש הומור זה נורא נחמד, אבל השאלה אם זה משהו שעליו אני אחליט אם להתחתן או לא. כלומר, אתם מבינות, יש דברים שהם... עכשיו, נגיד, יש אנשים שנורא נורא נורא חשוב להם סדר וניקיון. נורא נורא חשוב. והשני נורא מבולגן. והם משתגעים את זה. וזה לא בעיה לבדוק את זה, זה לא בעיה. אבל אנחנו רואים, מה, הכי חשוב לי שילמד? מה זה משנה אם הוא מסודר, אם הוא מבולגן, אם הוא נקי, אם הוא מלוכלך? מה זה משנה? אבל זה לא נכון, כי אחר כך צריך לחיות עם הבן אדם. ואם הדברים האלה מאוד חשובים לי ומפריעים לי, אז אני לא יכולה לחיות איתו. אחר כך צריך לחיות. הרב צבי יהודה אומר שהיסוד של תורת ארץ ישראל הוא החיים. חיים, חיי תורה. איך חיים את התורה. ולכן אחר כך צריך לחיות עם הבן אדם הזה, וצריך שיהיה נעים לחיות איתו. ולפעמים זה נראה לנו, זה לא יפה מה אני אשאל דברים כאלה. עכשיו, צריכת, יש באמת אנשים שזה פחות חשוב להם, וזה בסדר גמור. אני אומרת, כל אחד נברא בצלם אלוקים, והכל בסדר. כל אחד צריך לנסות, כל אחד צריכה לנסות להכיר את עצמה, ולנסות לראות מה מתאים לה. כן? על מה לעבוד? שעל מה לעבוד? מה לאהוב? אני רוצה להגיד לך שאת לא צודקת, כי יש אנשים שזה ממש מטריף אותם, שאנשים פחות. כלומר, הרבה פעמים הטעות שלנו, שאנחנו עושים איזשהו סולם, אנחנו אומרים, זה הרבה יותר קל, זה הרבה יותר קשה. לך זה יותר קל. את לא תבחרי לפי אם הוא מנקה את הרצפה, אבל צריכים לדעת, למשל, אם זה דבר שנורא חשוב לך, זה יכול מאוד להפריע. אני רוצה להגיד שהרבה פעמים, גם בדייטים, מדברים דברים קצת יותר מדי תלושים, וקצת פחות מדי על החיים. ובסוף צריך לחיות עם הבן אדם, לחיות איתו 24/7, וצריך שיהיה נעים איתו, כן? עכשיו, אני לא אומרת כל דבר לבטל. יכול להיות שאני עושה חשבון, ואני אומרת, יש כך וכך, אז זה שווה לי את ההתמודדות הזאת. לפעמים אנחנו עושים מחשבה כזאת. זה פחות חשוב. אבל צריך לדעת, יש אנשים שמשהו אצלם נורא חשוב, ומשהו אחר פחות חשוב. פשוט צריך להבין את זה. האישיות של הבן אדם היא בנויה מהמון המון מרכיבים. וצריכים לשים לב, ואנשים צריכים להרשות לעצמם, להיות כנים עם עצמם, להיות אמיתיים עם עצמם, לדעת מה באמת מאוד מאוד חשוב להם, מה באמת מאוד גורם להם להעריך, צריכים להיות מאוד מודעים לזה. וזה בסדר, זה בסדר. שוב, אם רוצים שאדם יהיה, אני לא יודעת איך להגיד, מושלם בכל הדברים, אז זה כבר לא בסדר, כי במחילה גם אני לא מושלמת בכל הדברים, כן? אז לכן אני אומרת, כן, צריך להבדיל בין דברים בעלי משקל ולא. אבל צריך לדעת שהדברים שהם בעלי משקל, הם שונים בין האנשים. אני רוצה בגדול לומר שכשיוצאים לדייטים, חייבים גם את הדברים הגדולים וגם את ההתאמה האישית. ואם יורשה לי, אני רוצה להגיד שבהתאמה האישית חייבים שתהיה מציאת חן, חייבים שתהיה משיכה, חייבים לרצות להתקרב לבן אדם, לרצות להתקרב, לרצות לחבק אותו, לרצות לנשק אותו. עכשיו קורונה, הכל בלגן, אבל צריך... כלומר, לא מחפשים בעל עכשיו שהוא יתאים לעבודה, שהוא יהיה עובד במפעל שאני הקמתי. מחפשים מישהו שאני אוכל לחיות איתו, לאהוב אותו, להתקרב אליו, שאני ארצה להתקרב אליו, שאני ארצה שהוא יתקרב אליי. וזה לא צנוע לחשוב על זה. אם אפשר להתחתן עם הבן אדם או לא, זה עוזר. בגלל שיכול להיות בחור שיש לו כאילו את מה שחשבתי שאני מחפשת, אבל הוא לא מוצא חן בעיניי, ואי אפשר להתחתן ככה. ויכול להיות שיהיה בחור שזה לא בדיוק מה שחשבתי, אבל אם אני מרגישה שמאוד נעים לי איתו, ואני יכולה לאהוב אותו, ואני רוצה להתקרב אליו, ואני רוצה שהוא יתקרב אליי, אז זה סימן שזה יכול להצליח. צריך לדעת שהיכולת להתקרב אחד אל השני, זה היסוד של, של הקמת המשפחה. יש לנו כשמקימים משפחה, יש לנו שתי מצוות. יש לנו מצוות עונה, יש שתי מצוות שנקראות מצוות הבית, כשבאים להתחתן, מצווה אחת היא מצוות עונה, והמצווה השנייה פרו ורבו. יש שתי מצוות, לא רק מתחתנים בשביל פרו ורבו. ומצוות עונה זה החיוב של האיש והאישה לשמח אחד את השני בקשר האישות. וזו מצווה דאורייתא, מצווה מהתורה, לא מנהג, לא כנגד יצר הרע, לא בשביל ללדת ילדים. יש מצווה לשמח אחד את השני. ואם נפגשים עם בחור ואין שום רצון של קרבה אליו, אי אפשר להתחתן איתו, אי אפשר. ודווקא אני אומרת, המחשבה הזאת והשאלה הזאת היא עוזרת, היא מאוד עוזרת למצוא. שוב, אנחנו לא מתחילים מזה, מתחילים מהמחשבות, מהאידיאלים, מהדברים הגדולים, מהדברים החשובים. אבל אם אנחנו לא מרגישות שמתפתח לנו רצון לקרבה, אי אפשר להתחתן עם הבן אדם הזה. כן.
כאילו,
אני
חושבת שאני מבינה שאת אומרת שאת רוצה להתחתן עם הבן
אדם הזה. מתי אתה אמור להרגיש? כן. כן, כן.
ויכול להיות כאילו
זה ברור שלא. ברגע שמדובר על קשר חי, אז אי אפשר ממש להכניס את זה לתוך קוביות. נכון, נכון.
איך יודעים?
אני לא חושבת שיש כאן בת אחת, אני לא חושבת שיש פה בת אחת נורמלית, שיכולה לצאת עם בחור ולא להרגיש אם הוא מוצא חן בעיניה או לא. אני חושבת שזה כמו, אם אני אוכלת משהו, איך אני יודעת אם הוא טעים או לא? אין מצב שאני לא יודע אם זה טעים לי או לא. כלומר, זה משהו בסיסי. חכמים אומרים שהמשיכה הזאת בין איש ובין אישה, זה משהו שהקדוש ברוך הוא ברא לנו בטבע הישר של האדם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, עם המשיכה הזאת. אין מצב להיפגש עם בחור ולא להרגיש אם יש משיכה או לא. אין מצב. אז לא בראשונות, אז קצת אחר כך.
כן, אבל איך אתם
נפגשת? כמה לתת לזה צ'אנס? מה הכוונה? אם נפגשתם 10 פעמים ולא, אין חיבה?
אבל 10 פעמים זה...
שנייה, מאמי, תגידי אותם.
לא 10 פעמים, אבל כאילו מרגישים
שמשהו חסום מההתחלה, אבל... נכון, השאלה מה זה... מה זה... לא, בדיוק, היא אומרת נכון. קודם כל, אם מרגישים דחייה ממנו, עכשיו גם בזה צריך לדעת, לפעמים אנחנו מבינים לא נכון את התורה, לא מבינים אותה נכון, כמו שהסברנו בהתחלה בעניינה של תורת ארץ ישראל, חושבים שהקשר צריך להיות רוחני כזה, מופשט. ואם מרגישים איזה משיכה, אז זה מרגיש נמוך כזה. אולי זה לא בסדר. אז בגלל שמרגישים משיכה, אז מרגישים דחייה והכל מתבחבש ומסתבך. אז צריך לדעת, זה טוב, זה טוב מאוד. קשר בין בחור ובחורה זה משהו שהוא החיים עצמם. אין דוגמה לחיים יותר ממשיכה בין בחור ובחורה. ולכן אם מרגישים רצון להתקרב אליו, זה דבר נפלא, זה דבר בריא.
בין דחייה ובין למצוא חן, יש פער. נכון. אם זוכרתי, אז ברור שלא.
נכון. עד כמה זמן... אני חושבת שדבר שיכול לעזור לתשובה, זה אם אני מרגישה שזה משתפר, מתפתח. אם אני מרגישה שמפגישה לפגישה אני יותר חושבת אליו, יותר מתגעגעת, יותר מחכה, אז זה טוב. אם משהו לא זז, אני לא אומרת פגישה אחת. תמיד צריכים לתת 2-3, אבל אם נותנים 2-3 ואין שום משהו שמתחיל, שמתחיל, שוב, צריך להיזהר, כי חס ושלום, יש בנות שלוקח להן יותר זמן להיפתח. לפני 5 פעמים הן לא מאפשרות לעצמן בכלל להיפתח. אז עכשיו אני ארוס להם את החיים, כי אמרתי 2-3, וחס ושלום. אני בכלל רוצה להגיד לכם, טיפ גדול גדול לחיים. כל דבר שאתם שומעות, כל עצה, כל שיעור תורה, תמיד תמיד, תיקחו את הדבר, תבדקו אותו אם זה טוב לכם או לא טוב לכם. צריך לדעת, אנשים הם שונים. יש אנשים שמרגישים מהר, יש אנשים שנפתחים לאט. צריכים להיזהר מאוד מאוד מאוד. וגם אם מותר לי להגיד משהו חריף, להיזהר מהשפעה של חברות. להיזהר. היו לי הרבה פעמים מקרים שאני אספר לכם סיפור. פעם אחת, בחורה אחת באה להתייעץ איתי, והיא אמרה שהם, ככה, כל פעם, איזו תקופה נפגשים, נפרדים, עוד פעם נפגשים, עוד פעם נפרדים. אמרתי לה, מה הבעיה שלך? הוא לא מוצא חן בעינייך? היא אומרת לי, כשאני איתו, הוא מאוד מוצא חן בעיניי, אבל אני כל הזמן חושבת, איך אני אלך איתו ברחוב? איך יראו אותי איתו? זה פדיחה. איך אני אשב איתו במסעדה ואוכל? מה אני אעשה עם איזה חברה? תראה אותי עם היצור הזה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? הוא כאילו חנן כזה. זה בושה כאילו ללכת עם בחור כזה. בקיצור, התקשרתי לראש הישיבה שלו. הוא אמר, לא חנן ולא נעליים. שום חנן, בחור רגיל, נורמלי, לא חנן בזה, מאוד חברותי, יש לו המון חברים, נורא אוהבים אותו. לא יודע מה היא מדברת. התקשרתי אליה, ואמרתי, שמעתי שהוא בחור מצוין, לא יודעת מה את רוצה. מה, הוא לא מוזר, הוא לא משונה, שום דבר. בחור, החברים מאוד אוהבים אותו. בקיצור, אמרתי לה את זה מאוד מאוד נחרץ, ברוך השם, חזרו, התחתנו. אחרי ככה שנה, זה, התחתנו. יום אחד הייתי באיזה חתונה, אני רואה אותה. אני רוצה לגשת להגיד לה, מה שלומך? היא בורחת ממני, אני הולכת לפה, מתקרבת אליה, נעלמת, ככה. עד שתפסתי אותה, אמרתי לה, מה קרה? בן אדם לא יכולה להגיד שלום, מה, את לא מכירה אותי? אז היא אמרה לי, אני כל כך מתביישת ממך, לא רוצה לראות אותך. אז אמרתי לה, למה את מתביישת? אז היא אומרת, איזה דברים רעים אמרתי על הבעל שלי, זה בושה וחרפה. איך שנה שלמה הייתי בקשר עם בחור, ואמרתי לה דברים כל כך רעים. והתביישתי ללכת איתו ברחוב, כאילו משוגעת, מטומטמת, כאילו, היא אמרה, זה פשוט, היה לי בושה, בושה לראות אותך, מרוב שטויות שאמרתי לך. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי לפעמים יש איזה בחור, מה זה מוצא חן בעיניי? אבל אני אומרת, איך אני אראה אותו לחברות? כאילו, הוא לא כל כך חברמן, הוא לא כזה שקל, לא כזה, קצת כזה חנן כזה, קצת צולר, קצת, זה לא כזה נעים. וצריך ממש ממש להיזהר, לפעמים לי הכי מתאים הצולר הזה, זה ממש מה שטוב לי, זה נעים לי, הוא כל כך אוהב אותי, והוא כל כך, אני הכל בשבילו, ואין לו כלום, כל העולם שלו זה אני. וזה כל כך משמח אותי, אבל אני אומרת, אבל מה החברות יגידו? את צריך ממש ממש להיזהר, כי צריך לדעת שבשידוכים זה התאמה אישית. זה לא משהו מוחלט, הבחור האידיאלי, האופטימלי, זה. צריך לדעת, הבחורים האלה, הדגם הזה, אז אצלנו זה לא כמו, אני לא יודעת, איזה כוכב בהוליווד, אבל גם אצלנו יש את הכוכבים שלנו. הכוכבים האלה שכל הבנות רוצות אותם, שכאילו כולם רוצים את הזה, שהוא גם כזה חברמן, וגם כזה קומונר כזה, וגם קצין בצבא, וגם הדין הנפש, וגם זה, וגם זה, וגם שם, וגם יש לו דעה, וגם הוא מקשיב, וגם הוא מכיל, וגם הוא מנהיג, וגם וגם וגם, וכולם רוצות את הבחור הזה, ושיראה טוב, ודאי, ודאי שיראה טוב, ודאי. כלומר, חשוב לי העיקר תורה, אבל חסר לו שלא יהיה חתיך או משהו כזה. אז אני אומרת, גם אצלנו זה קורה התקלה הזאת, שכאילו, הכי חשוב לנו תורה, אבל יש את הסתר הזה שכולם, כולם רוצות אותו, וצריך לדעת ששידוך זה משהו ממש ממש אישי, משהו אישי, משהו שאני מרגישה שאכפת לי מהבן אדם הזה, והוא כל כך נוגע לליבי, ואני רוצה לעשות הכל שהוא יהיה מאושר ושיהיה לו טוב, זה משהו כל כך כל כך אישי. ויכול להיות שהחברה שלי נפגשה איתו, וזה כלום בשבילה. ואני כל כך, כל כך הוא נוגע ללידי. אני אומרת, כמו שאמרתי, שצריך מישהו שימצא חן בעיניי, כן? שאני ארגיש שאני יכולה להעריך אותו. אז גם צריך להרגיש את הבן אדם הזה שבא לי להשקיע בו, בא לי להיות טובה אליו, בא לי להקשיב לו, בא לי להבין אותו, בא לי לשמח אותו. זה באמת אהבה. וצריך לדעת, יש אנשים שהקשר מעורר את ההרגשה הזאת, ויש אנשים שלא. וצריכים להיזהר, 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 לא להרוס. לא להרוס, אני אומרת, צריכים לדעת. משהו שלמישהי נורא נורא מפריע, למישהי אחרת בכלל לא מפריע, וההפך. צריכים מאוד לאפשר את, את היכולת שלנו לעמוד מול עצמנו, מול ריבונו של עולם, ולדעת מי אני. איזו נקודת אמת כזאת. וצריכים בדייטים להיות בנקודה הזאת. ולא לחשוב, לא מה יגידו ומה נעים, וכל מיני, ממש כל מיני, איך נגיד, קולות, מה? רעשי רקע כאלה, ממש, ממש להזיז. ומצד שני צריך לדעת, הרבה פעמים ההורים, רוב ההורים יכולים גם מאוד מאוד לעזור, מאוד יכולים לדעת מה טוב, מה לא, לראות אם אני בטוב, או אם נהייתי נורא נורא עצבנית, או אני צריכה להשתגע. הרבה פעמים ההורים או חברות טובות כן יכולות לעזור. כלומר, זה שאמרתי שאנחנו צריכות להיות בנקודת האמת שלנו, זה לא אומר שאין אנשים טובים שיכולים גם לעזור לנו. זה לא שאנחנו פה לבד בעולם. אבל צריך להיזהר מאוד מאוד מהתבניות האלה, כן? שיש את הבחור האידיאלי, והאם זכיתי בו או לא זכיתי. ואני אומרת, כל אחת מכם היא עם המעלות שלה והיתרונות שלה והדברים הטובים שלה. וצריכים ממש ממש לזהות את זה. כמו, אני אומרת, כמו בשידוכים, גם במה שתעשו בחיים. יש בנות שמתאים להן לעסוק בחינוך, יש בנות שזה לא מתאים להן, וזה לא מתאים להן. מי שאין לה תקשורת מהירה עם התלמידות, היא לא יכולה להחזיק איתה, אין לה משמעת, היא לא יכולה לעבוד בחינוך, היא לא יכולה. אז גם אם זה דבר מאוד חשוב ואידיאלי, אחר כך אני צריכה לשאול את עצמי אם זה מתאים לי. עכשיו, כשאני שואלת אם זה מתאים לי, השאלה הזאת בנויה משני חלקים. גם, אפשר להגיד, בנתונים האובייקטיביים, מה הכישרון, מה... וגם בחשק, ברצון. צריך שאנשים ינסו למצוא מה מוצא חן בעינם, מה עושה להם חשק. אם להיות אחות, זה משהו שמשמח אותי, לעזור לאנשים.
מה הגבול של החלומות? כאילו, הרבה פעמים אתה תבוא, לדעת, אחרי שהציעו לך בחור או משהו כזה, תגידי, לדעת, כאילו, כאילו לא תרשיית לחלום, בגלל שכאילו החברה אתה לא מתקדם. שקרקל אותך, לא יודעת, אפילו אם לא יציאו לך משהו, תגיד סתם בגלל זה, וואי, אני רוצה להתחתן עם מישהו שיהיה רב גדול, אני רוצה תלמיד, אחד שהיא רק עם התורה, שאין זה כלום, לא יש תפקיע עם את זה, תגיד לך, טוב, בוא נראה אותך, שנתיים, תעיף אותו לעבוד, כאילו, מה הגבול, איך לומר לעצמי, די, צריך, חברה יכולה להגיד עד מחר, זה מה שאני רוצה, כאילו, אני לא אתייר
לפני. שאלה מאוד קשה, את שואלת. מאוד מאוד קשה. ואני אפילו מרגישה שצריך מאוד מאוד להכיר בשביל לתת תשובה טובה. כן? יש כאלה שיש להם חלומות גבוהים, וזה לא כל כך מתאים לכישרון שלהם, ליכולות שלהם. יש אנשים שכן, צריכים מאוד מאוד להכיר, כן? שמי ששואלים אותו מאוד מכיר היכרות אישית. צריך לדעת, היא אומרת, אם נגיד אני רוצה להתחתן עם מישהו שיהיה גדול בתורה או משהו כזה. צריך לדעת ש... באמת הדבר הזה מצריך הרבה התמסרות, המון המון השקעה. צריך לשאול אנשים שמכירים אותך, נניח אם זה החלום שלך, צריך אנשים שמכירים אותך שידעו באמת להגיד אם זה באמת משהו שמתאים לך, שלא. אולי את רוצה מישהו מאוד ירא שמיים, מאוד מקפיד במצוות, אבל דווקא הרבה יותר מתאים לך איש מעשה, איש ארגון, אולי בכלל זה לא מה שמתאים. אוי, אני חייבת לספר לכם סיפור. פעם, זה סיפור מלפני המון המון שנים, פעם התקשרה אליי בחורה אחת בת 26. היא הייתה מחנכת באיזו אולפנה, והיא לא הצליחה להתחתן. והיא הייתה כבר, כאילו הייתה מחנכת כבר באולפנה, והיא כבר למדה תואר שני, ולא הלך לה, לא הלך להתחתן. ואז היא התקשרה, והיא אמרה, אני חייבת להתייעץ. אז אמרתי לה, מה את רוצה לשאול? אז היא אמרה, אני נפגשת כעת עם בחור, שמגיל 18 שהתחלתי לצאת לדייטים, חיפשתי בחור כזה. כאילו, היה לי בראש איזה בחור אני מחפשת, היא הייתה 26, כן? אז היא כבר 8 שנים בדייטים, והיא אמרה, סוף סוף אני נפגשת עם בחור שהוא עם כל התכונות שחיפשתי. אז שאלתי אותה, אמרתי לה, יופי, שבא מזל טוב, כאילו, מה זה הבעיה? היא אמרה, זה הבעיה, הבחור הזה לא מעניין אותי בגרוש. כאילו, הוא בדיוק מה שחיפשתי, והוא לא מעניין אותי. אני לא רוצה, אני לא מחכה לפגישה הבאה, אני רק מחכה שהפגישה תיגמר. אז שאלתי אותה, עכשיו תחשבו, זו הייתה בחורה שלא הכרתי, וזה חיסרון. זה נורא נורא חשוב בדייטי להתייעץ עם אנשים שמכירים. אז אמרתי לה, תראי, אני לא מכירה אותך. שאלתי אותה, מה אמא שלך אומרת? אז היא אמרה, מה אמא שלי? אמא שלי אישה פשוטה, אנחנו גרים באיזה עיירת פיתוח. מה אמא שלי מבינה? אני למדתי במדרשת הרובע, וזה, ואני תואר שני, ואני מחנכת באולפנה. מה אמא שלי אישה פשוטה? מה את שואלת אותי? מה זה אני מתקשרת אלייך ואת שואלת אותי מה אמא שלי אומרת? אמרתי לה, אני בכל זאת רוצה לדעת מה אמא שלך אומרת. אז מה היא אומרת לי? לבריאות. היא אומרת לי, אמא שלי אומרת שאני כל הזמן מחפשת את הבן אדם הלא מתאים. אז אמרתי לה, מה היא מתכוונת? היא אומרת, את צריכה, מין גבר כזה, חזק, מנהיג, בלטן, איש ארגון, עושה דברים, מזיז דברים. כל הזמן את מחפשת, בחור ישיבה, שרק יישב, שרק ילמד, עדין כזה, זה לא מתאים לך, את צריכה מישהו חזק, מישהו עדין. ואת כל הזמן לא מבינה, האמא אומרת לה, בגלל שאת רוצה מישהו שיעסוק בתורה, אז את כל הזמן מחפשת מישהו עדין כזה, כשאת צריכה מישהו יותר גבר, יותר חזק, יותר זה. בקיצור, והיא ככה סיפרה לי, ככה העריכה מה אמא אמרה, אמרתי לה, את יודעת מה, זה נראה לי אמא שלך צודקת. והיא התאכזבה ממני מרה, ממש. היא אמרה לי, זה מה שיש לך להגיד לי? אמרתי לה, כן, זה מה שיש לי להגיד לך, שבגלל שאת רוצה מישהו שהתורה תהיה מאוד חשובה לו, אז את מערבבת בין התורה לבין האופי. ואת כל הזמן מחפשת מישהו עדין כזה, וזה לא מתאים לך. זה כנראה שאימא שלך צודקת. את צריכה מישהו יותר מנהיג, יותר עושה, יותר מארגן, יותר מנהל, יותר סוג כזה של בן אדם. אמרתי לה, אבל אוי לך שתשכחי להתקשר להודיע לי, שאת מתארסת. אתם מכירים את האנשים האלה שמתקשרים להגיד את הבעיה, אבל כשהבעיה נפטרת הם לא אומרים, וזה נורא מבאס, אחרת כל היום אתם שומעים טלפונים, כל היום צרות של אנשים, אז כשזה משהו מסתדר, אז גם צריכים להודיע, לשלוח הודעה. אחרי 3 חודשים היא מתקשרת שהיא התארסה. שאלתי אותה, עם מי התארסת? אז היא אמרה, התארסתי עם בחור, שלפני היום המשבר שהיה וששוחחתי איתך, אם היו רק מציעים לי בחור כזה, לא הייתי מסכימה להיפגש. אמרתי לה למה? היא אמרה לי כי הוא ראש של גרעין תורני באחד המקומות, כאילו המנהל של הגרעין התורני, ולא הסכמתי להיפגש עם אנשים כאלה. אם לא אמרו לי שהוא לומד בחור ישיבה ב-100%, לא הייתי מסכימה להיפגש. ואז הבנתי שאני צריכה, כאילו היא אומרת, אפילו לא הייתי מסכימה להיפגש עם בחור כזה, שאומרים שהוא ראש גרעין תורני ולא לומד בישיבה. בקיצור, והיא אומרת, איך שהתחלנו להיפגש, מיד עפתי עליו, מיד התאהבתי בו, מיד הוא מצא חן בעיניי. זהו, ואני אומרת לכם שתוך 3 חודשים, כאילו מאז המשבר הזה שהיה לה עם הבחור הזה. עכשיו, אני לא רוצה מהסיפור הזה להגיד שאין מקום לבחורים עדינים. חס ושלום, יש בנות שזה נורא טוב להם, יש בנות שצריכות מישהו יותר חזק, יש, נכון? יש סוגים, זה לא עכשיו שחס ושלום תיקחו את הסיפור הזה, וכולם יצטרכו עכשיו בחור חזק. היא הייתה צריכה מישהו כזה, כן? ועוד דבר שאני רוצה שתיקחו לקח מהסיפור הזה, שלפעמים גם האימא, לפעמים גם אם היא פשוטה, גם אם היא לא למדה הרבה תורה, לפעמים היא מבינה משהו מהחיים שלה. היא גידלה אותנו, היא ליוותה אותנו הרבה שנים, היא ראתה איזה סוג בחורות חברות שלנו, עם איזה סוג של חברות אנחנו תמיד רבות ומתקוטטות, עם איזה מסתדרות, עם איזה טוב לנו, מה משלים אותנו. היא בכל זאת, בסך הכל ההורים, בסך הכל מלווים אותנו, מאז שנולדנו, מכירים אותנו, רוצים בטובתנו. אני לא אומרת שתמיד הם באותה רמה דתית, באותם השאיפות, אבל אני חושבת שבכל התחום הזה של ההיכרות היותר אישית, הרבה פעמים ההורים יודעים יותר ממה שאנחנו חושבים. מכירים אותנו יותר ממה שאנחנו חושבים. וחבל לא להיעזר בזה. שוב, צריכים גם שנעזרים, שוב, זה משהו שקשה, כי מצד אחד צריך בו ענווה, כשנעזרים, צריכים ענווה, כי לפעמים צריכים לנער אותנו, כי אנחנו משהו מתקבע לנו בראש לא נכון, וצריכים ענווה בשביל לקבל, ויחד עם זאת צריך כן להתחזק בדבר הזה, שנכיר את עצמנו כמה שיותר, ונדע מה באמת טוב לנו. עוד שאלה, נכון? אנחנו צריכות לסיים. עוד מי שיכולה עוד משהו לשאול? אין שאלות? יפה מאוד. הבנתי.
כן.
רק שנייה, זה שאלה אחרונה, ואני אומרת עוד משהו, ואנחנו מסיימים.
שני, כן, יש את המקום הזה שבגלל שאני פשוט צריך לחשוב מה העמידות שרוצים שיהיה בו. ויכול להיות שהעמידות שאני רוצה, זה העמידות של אותו סתר. כאילו מה, אז אני מדמיינת, ושאני באמת מוכר שהוא יהיה לו טוב, שהוא רגיש, אבל גם שהוא יהיה כתמעט, אי שווה. כאילו זה, איך זה מלא דברים? מה עוד את התקורה
שלנו? לכן אני אומרת שעם כל מה שאנחנו מחפשים, מאוד מאוד חשוב גם להרגיש אם נעים איתו או לא. את יכולה להגדיר, זה מה שאני אומרת, צריכים גם לנסות כמה שיותר לדייק בהגדרה, וצריכים אבל גם מאוד להרגיש, מאוד לחוות. אני אומרת, אם לא מרגישים, אי אפשר להתחתן. כן?
אז
אני לא
ככה, אני צריכה להיפגש עם כל אחד, ואז לא רק אני מרגישה.
לא, זה לא מה שאמרתי. אני חושבת שזה לא מה שאמרתי. לא, אבל כאילו, השאלה שעכשיו את שואלת זה גורם שאני צריכה את כל מה שאמרתי עכשיו ב-40 דקות האלה לחזור מההתחלה.
לא, יותר כאילו, כשאני יושבת, זה השאלה, כשאני יושבת, לחשוב מה אני רוצה שיהיה לבעלי.
כן.
על איזה דברים עושים להגיש.
אז אני חושבת שענינו על זה. אני חושבת שזה מה שניסינו להסביר. נראה לי, אני יכולה לסכם את כל מה שאמרנו בשני משפטים. אני חושבת שהחיפוש הזה הוא מצריך הרבה היכרות שלנו עם עצמנו, ואני חושבת שצריך לחשוב על הדברים הגדולים, וצריכים על ההתאמה האישית, לחשוב מה, איזה סוג, איזה טמפרמנט, איזה קצב, יש אנשים נורא זריזים, יש אנשים נורא בנחת, איזה סוג בן אדם אני רוצה, יותר להתבונן גם על האופי, על הדברים האישיים, ואחר כך לשאול אם נעים לי איתו או לא נעים. אי אפשר לדלג על הדבר הזה, על ההרגשה הזאת, אם יש מציאת חן, אם יש משיכה, אם יש רצון להתקרב, ואם יש רצון להיות טובה אליו, אם יש רצון לשמח אותו, כן? והדבר הזה הוא בהדדיות, גם אם אני מרגישה שיש לי מה לקבל ממנו, וגם אם אני מרגישה רצון להשקיע בו, רצון להיות אליו טובה, רצון לשמח אותו. עכשיו, באמת צריכים לדעת שבאמת היסוד של החתונה זה שאנחנו רוצים שאנשים, שני אנשים, ימצאו, כל אחד ימצא את האדם שהוא הכי אוהב, והכי הוא רוצה לשמח אותו, ושהחברה תהיה בנויה מעוד ועוד משפחות של אנשים שאוהבים אחד את השני, ושמחים אחד עם השני, ועם הקשר הזה בונים את הבית, עם זה יולדים ילדים, עם זה מחנכים לתורה. אבל צריך לדעת היסוד של הבית צריך להיות שאנשים אוהבים אחד את השני, מפני שהאהבה היא זו שגורמת, כתוב, והיו לבשר אחד. לא יכולים להגיע לחיבור מלא, לאחדות, בלי אהבה. צריכים לאהוב, והחיים צריכים לחזק את האהבה, ובבתים כאלה אפשר לחנך בעזרת השם לאהבת השם, לאהבת התורה, לכל הדברים הטובים. אבל היסוד הזה הוא מאוד 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 חשוב, שאנחנו רוצים לחיות, כשאנחנו אומרים, כשאנחנו רוצים להקים בית עם חיי תורה, היסוד זה שרוצים להיטיב אחד לשני, ורוצים לאהוב אחד את השני. אז בעזרת השם שכולם פה יזכו למצוא את הבן זוג המתאים להם, ושנהיה שותפים בבניין הארץ, בבניין התורה, וגם כל אחת, כל בית שבונים, וכולם מלואו. אז שיהיו בשורות טובות.